שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת משפטים. שבוע שעבר דיברנו על תורת האומה ודיברנו על אנוכי השם אלוקיך, שזה נוטריקון של אנוכי, אנא נפשי כתבית יהבית. והסברנו שבעצם התורה, האותיות של התורה, הם רק הכלים של התורה שבתוכם שוכן האור. וצריך להגיע אל התוך הפנימי שמסתתר וגנוז בתוך האותיות, בתוך המילים. ובעצם כשפועלים לא על פי משפט התורה, זה לא רק עברת איזה עבירת משמעת, אלא זה חמנה לצלן, כי אין ניתוק משורש החיים. ולכן בהתחלה זה עוד יכול להיראות בסדר, ככל שהזמן יעבור, תתחיל להידרדרות. היום אנחנו הולכים לדבר על המשפט באופן קצת יותר עמוק, להמשיך את מה שהתחלנו פעם קודמת, פרשת משפטים. אומר הפסוק, מקור א', הפסוק בשמות כף א', ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם, מה זה הלפניהם הזה? אומרת הגמרא בגיטין פייחת עמוד ב', אביי, האמורה אביי, אשכחה לרב יוסף, מוצא את רב יוסף, דייתי וכה מעשה הגיטה, יושב וככה מעשה גיטין, כופה על גיטין, אמר לי, והאנן הדיוטו תאנן, אנחנו קוראים את זה ומתביישים. הן, אביי, אביי האמורה הקדוש, אומר לרב יוסף, אומר לו, והאנן הדיוטו תאנן, אז מה אנחנו? אולי נשמיע קולות של שטיח, מה זה? והאנן הדיוטות, מה הוא מתכוון להגיד לו? מה זה הדיוטות? הם היו ענקי עולם, מחיי מתים, מה זה הדיוטות האנן? וטעניה, הוא אומר לו, למדנו בברייתא, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגוריות של עובדי כוכבים, כלומר, בתי דין של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם. זה לא מעניין שזה אותו, אפילו בסוגיות שיש להם את אותם, כביכול, הלכות, כאילו, שום דבר. אתה לא יכול ללכת לדון אצלם שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דבר אחר, לפניהם ולא לפני הדיוטות. אבל מה זה הדיוטות הזה? מילא לפני עובדי כוכבים, אני מבין. אבל לפני הדיוטות? מה הבעיה? מה הדיוטות? הבעיה הדיוט? רב יוסף הדיוט? מה זה הדבר הזה? אמר לי, אומר לו רב יוסף, אנן שליחותי הוא כעבדינן. מה זה שליחותי הוא? שליחותם של בני ארץ ישראל. שאלה נשאלת, מה פתאום הוא אומר לו הדיוטות? ולמה צריך להיות שלוחים של בני ארץ ישראל? אומר רש"י, הדיוטות אנן, שאין מומחים, אלא סמוכים, דיינים סמוכים, דמיקרו אלוהים. דיינים ואין סמיכה בחוץ לארץ. זה דבר מאוד מעניין, כי לכאורה המשפט, אם אתה יודע המשפט, מה זה משנה על איזה אדמה אתה יושב? אומר, לא אדוני הנכבד, אין מומחים אלא סמוכים, ואין סמיכה אלא בארץ ישראל, בחוץ לארץ אין סמיכה. למה שלא תהיה סמיכה בחול? איזה הוראה פורמלית שבאה ליקר את השלטון היהודי הריבוני, באמת, נו באמת, מה? למה אין סמיכה בחול? רב יוסף, אי אפשר לסמוך את רב יוסף, יש לך גדול מרב יוסף, אביי, לא מספיק טוב, רק בגלל שהוא בחול, מה זה הדבר הזה? את צריך להבין מה זה הסמיכה, היום אין לנו סמיכה, התבטלה באיזשהו שלב, וצריך לחדש אותה, בזמן רב יוסף קארו, חידשו את הסמיכה, סמכו את מערי בעירב, מערי בעירב סמך את רב יוסף קארו ועוד, אחר כך אבל רב לוי בן חביב התנגד, אז לא המשיכו עם זה, אבל הרב צבי יהודה היה אומר שלפחות השולחן ערוך כתב סמוך. עכשיו שאלה, אז מה זה הסמיכה הזאת? אומר הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק ד', אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה, או בית דין של שלושה, כלומר בקיצור כל בית דין, צריך שיהיה אחד מהן סמוך מפי הסמוך. ומשה רבנו סמך יהושע ביד. כן? זה סמיכה של משה ליהושע הייתה ביד. ושנאמר, ויסמוך את ידיו עליו. ויצווהו. וכן השבעים זקנים, משה רבנו סמכם, ושרתה עליהן שכינה. זאת התשובה. זה לא צאת עליה, לא כדי קביט אל פתק, כן? זה לא פתק. נתנו לך, יורה יורה, ידין ידין, שזה יפה מאוד. אנשים למדו הרבה בשביל להגיע לדבר הזה. זה דבר נפלא, אבל זה לא זה. זה הרבה מעבר לזה. הסמיכה הזאת זה השראת שכינה על הדיין, איש מפי איש, עד משה רבנו בהר סיני. עכשיו, בעצם פה מדברים על השראת שכינה. ואותם הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים, ונמצאו הסמוכים איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית דינו של משה רבנו. וכאן יש הבנות מאוד עמוקות של מסירת התורה. שבעצם יש איזה אור שעובר מרב לתלמיד, שבהמשך אולי קצת נרחיב יותר בעניין הזה. אז בעצם אנחנו לומדים לדעת שמוסד הסמיכה הוא מוסד של השראת שכינה. והשראת שכינה הזאת זה אור שיושב על הדיין, שמאפשר לו בעצם להבין אל נכון מה רצון השם במשפט שעומד לפניו. עכשיו, עסקנו בזה בשנים קודמות, אז לא נאריך בזה בנקודה הספציפית הזאת, אבל למדנו על כך שהשפת אמת אומר שבעצם אדם יכול להגיע למשפט האלוהי המוחלט? לא יכול, אבל כששורה עליו השכינה, הוא כן יכול. זה כל הסוד של ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, ולפניהם ולא לפני הדיוטות. כלומר, המשפט הישראלי הוא השראת שכינה. היה יהודי גדול, לא אזכיר את שמו, למרות שאפשר, אני חושב, שהוא דיין היום, פה בארץ, וכשהוא יצא ממרכז הרב והיה אמור ללכת להיות דיין, אז הוא בא לרב שפירא זצ"ל, לרב אברהם שפירא, והוא אמר לו, תשמע, קשה לי הרב, אני צריך לעזוב את הישיבה וללכת פתאום לבית הדין. אז הרב אמר לו, אני לא מבין אותך, השכינה נמצאת בבית הדין. אתם מבינים, השכינה לא תמיד נמצאת איפה שאנחנו מרגישים את המתיקות, יושבים עם האנשים, לומדים גמרא, אני זוכר אותו, את הדיין הזה, יושב שם בספסל הראשון, מחביץ דפים, ככה, של גמרא, בלי סוף. ובאמת, רב אברהם אמר לו, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, אמר לו, אדוני הנכבד, השכינה נמצאת בבית הדין. לפעמים אנחנו מרגישים יותר מתיקות בבית מדרש, חושבים ששם השכינה. תשמע, פה אתה מרגיש מתיקות, כל הכבוד, אבל השכינה, גם בבית המדרש, נמצאת עוד יותר. כן? אלוהים ניצב בעדת אל, שם בבית הדין. אז בכל אופן, פה אנחנו רואים שהמשפט הישראלי, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, זה מקור חיים, ועכשיו אנחנו ממשיכים ואומרים, זו השראת שכינה. זו השראת שכינה שנותנת את השכל האלוהי, שמאפשר לך לקבל החלטות אלוהיות, החלטות שהן מכוונות אל האמת האלוהית המוחלטת, מה שבני אדם לא מסוגלים. עכשיו תראו את היופי, באורות התשובה, מקור ב', אומר מרן הרב קוק, באורות התשובה פרק י' ג' פסקה ה'. דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בחלק דיני ממונות, וכל המשפטים שבין אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. מדהים. אומר הרב קוק, התשובה יותר מקורית, יותר טובה, שנובעת מאור תורה, זה ללמוד חושן משפט. מאוד מעניין, אם תשימו לב, חושן משפט זה לא דבר שיכול להתקיים כל כך, הוא יכול, אבל מאוד חלקית בגלות. כן? כי בעצם במערכת הפרטית, אתה יכול לקיים את אור החיים? כן, שבת, יום טוב, תפילות, את יורה דעה? בוודאי. בשר בחלב, תערובות, תלמוד תורה, הלכות צדקה, בסדר. יש חלקים אמנם כמו תרומות ומעשרות שגם צריך ארץ ישראל. כשאתה מגיע לאבן העזר, בוודאי בונים בית בישראל. כשאתה מגיע לחושן משפט, זה מערכת ציבורית. מערכת ציבורית. אז נכון שמערכת ציבורית שייכת גם בגלות, אבל המערכת הציבורית האמיתית היא בלאומיות הישראלית, כשאנחנו פה במדינת ישראל. זה חושן משפט. ודווקא על החלק היותר כלל ישראלי הזה, היותר ציבורי הזה, החושן משפט, יחסים בין אדם לחברו, שמה בעצם, אומר הרב קוק, נמצא האור היותר מקורי, היותר מעייני, התשובה היותר מקורית, יותר מעיינית, יותר טובה, כן, שנובעת מאור התורה, זה לשנן דווקא חושן משפט. אמנם, צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה. כידוע, סברות של חושן משפט, זה צריך חוכמה אדירה, זה לא פשוט, כן? זה סברות של קצות החושן, של נתיבות המשפט, של התומים, זה עבודה דקה שבדקה. ופה בעצם אומר הרב, צריך להכשיר את הלב, שימו לב, את הלב ואת המוח, כן? צריך להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה וחווה, בתל האור של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות. מה הוא אומר? אתה רוצה להביא חושן משפט? לך תלמד קבלה. שומעים דבר? תלמד קבלה כדי שיהיה לך שכל להבין חושן משפט. ממשיך הרב ואומר, כדי שתהיה הנשמה, תבינו, לכאורה אמר, אחי, חושן משפט, אני זוכר, היה לי תלמיד, התלמידים שלי, ברוך השם, זה גילאים 30, 40, 50, 60, 70 ו-80, כן? אז היה לי אחד, הוא עלה מדרום אפריקה. מה זה היה לי? יש לי. הוא עלה מדרום אפריקה, והוא היה שם עורך דין. קיצור, אנחנו נותן שיעור, וקצת דיברתי על הלכות נזיקין, משהו. אז הוא אומר לי, לא יודע, אני מרגיש מאוד מוזר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, זה נשמע לי כמו לימודי משפטים בדרום אפריקה, אותו דבר, זה אותם סוגיות, נזקים, לא נזקים, ממשלים, ראש נזק, זה עניינים. אתם מבינים, מה ההבדל? אם אתה לא מבין שיש כאן נשמה בתוך חושן משפט, שיש התגלות שכינה, אז הלך להלכות נזיקין במשפט האנגלי, במשפט הדרום אפריקאי, הכל אותו דבר, לא אותו דבר, גם זה לא באותה רמה, גם בצד השכלי הפשוט, אבל בכל זאת, זה אותם צלילים, צלילים שמזכירים קצת זה את זה, כן? אבל אז אומר לך הרב, אדוני, אתה בא ללמוד חושב משפט, אתה צריך להכשיר את עצמך על ידי בטל האור, בטל האור, של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות, כדי שיהיה הנשמה מוכשרת להתדבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת החיים. ואז יבוא למקצוע הזה של חושן משפט כשמן בעצמותיה לרוממה ולסגבה. אנחנו לא רגילים לכל הדיבור הזה. תודו שזה מפתיע. א', להסתכל על חושן משפט בתור התשובה המקורית, הטובה, הנובעת מאור התורה וכו'. דבר שני, להגיד לך, הכשרה ללימוד חושן משפט, זה לימוד פנימיות התורה. עכשיו, האמת היא שכרגיל, אפשר גם ללמוד חושן משפט, ואז ללמוד קבלה, ואז לחזור שוב לחושן משפט. אבל הסברה, דקות הסברה, יכולת ההבנה, מתברכת ככל שהנשמה מוכשרת להתדבק יפה באור האצילי האלוהי השוכן במשפטי אלוהים חיים בצדק האלוהי שמתגלה בחושן משפט. בשביל זה צריך לפתוח את שערי הלב. עכשיו אני מזכיר שיש הזהרה של החתם סופר שגם הרב צבי יהודה מביא אותה, שלא להרבב את האגדתא, כלומר לימוד פנימיות התורה, עם הלכה. לא באים פוסקים הלכות מספר אורות. כן? הלכה, פוסקים הלכה, ספר אורות, ספר אורות. אבל ספר אורות הוא זה שנותן לך את האור הנשמתי, הנדרש, את השראת השכינה הנדרשת, כדי שכשאתה עוסק בהלכה, תעסוק נכון, תכוון לאמיתה של תורה, שהסברות ההלכתיות שלך יהיו כמו שצריך. כלומר, לא להתבלבל. מה שחתם סופר אמר זה, לא להרבב כשאתה בא לפסוק הלכה, תסתכל במקורות ההלכה. אל תביא לי עכשיו משהו ברוחניות, תפסוק לפי זה הלכה. פוסקים הלכות לפי ההלכה. כן, חוץ מהשפעות של קבלה של הארי הקדוש, שזה דברים מיוחדים, וגם שם יש סוגיות. מתי כן, מתי לא. לדוגמה, בן אדם שכח להגיד רצה וחליצנו בברכת המזון בסעודה שלישית. על פי הנגלה הוא לא חוזר, על פי המקובלים הוא כן חוזר. מה עושים? איך עושים? טוב, זו שאלה כבדה. אבל מכל מקום, באופן פשוט, כשאתה לומד הלכה, אתה לומד הלכה. אבל צריך לדעת שלקבל שכל של תורה, יכולת הבחנה, עמקות, ובעיקר השראת שכינה, אורות שיורדים עליך, והלב נפתח, ואז ממילא גם ההבנה נפתחת, ויכולת הסברה שלך נעשית משובחת, זה תלוי כמה תשובה עשית. והתשובה שאתה עושה זה תלוי שהרי הלב נפתחו, וכל זה תלוי גם, חוץ מכל עבודת התשובה, תלוי גם, ובעיקר אפילו, בלימוד של פנימיות תורה. אז כאן אנחנו מתחילים להבין שהמשפט הישראלי זה לא בדיוק מה שחשבנו. זה לא בדיוק רק שיש מערכת חוקים אנגלית, טורקית, היום בארץ גם מיישמים ירדנית אפילו בהתנדבות ביהודה ושומרון, כן? כל מיני דברים שונים עדיין יש לנו פה בארץ, בגלל שאנחנו לא מחוברים לעצמנו, כן? לא מספיק מחוברים לעצמנו. אבל בכל אופן, זה לא זה. פה מדברים איתך על השראת שכינה בישראל. עכשיו, הדבר הזה מאוד מיוחד, כי זה מגיע עד כדי כך, שכשאין השראת שכינה, אנחנו נזהרים לא להגיד שמה שאנחנו דנים זה דין תורה. אף על פי שאנחנו דנים על פי תורה, אבל נזהרים להגיד, אני לא דן לך דין תורה. תחתום לי שאתה מסכים שאני לא דן לך דין תורה. אבל אתה הולך לדון לי דין תורה. מי שלא למד, לא תמיד מבין מה העניין, כן? אז שימו לב, הלכה בשולחן ערוך, מאוד מפתיע, מקור ג', שולחן ערוך חושן משפט, סימן י' ב', סעיף כ'. אומר השולחן ערוך, הלכה לא תאמן. צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. לא הקראתי עכשיו, לא יודע איפה, איזה פקולטה למשפטים. הקראתי שולחן ערוך. עוד פעם, צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. מה פירוש? אתה כל הזמן רוצה להקים מערכת בתי משפט של תורה, אתה אומר לו לדון דין תורה, אלא אתה צריך לקבל עליך שאני לא דן לך דין תורה. למה? כי כיוון שאין עליי את השמיכה והשראת השכינה, אני לא יכול לומר שעכשיו אני מיישם את המשפט האלוהי של דין תורה. עכשיו, אחרי שאתה מקבל עליך שאני לא דן לך דין תורה, עכשיו אני דן לך דין תורה, אבל אני לא יכול להתחייב לך שזה כמו שדן אותך שמואל הנביא. או כל דיין בתקופת הסמיכה, בתקופת הסמוכים. אז בכל אופן, זה העומק של הדברים. עכשיו שימו לב מה קרה פה. כי בעצם, דרך אגב, מוכרח לספר סיפור, היה יהודי אחד, כשהסתובבתי כמה שנים בעולם העסקים, איזה סמנכ"ל אחד, הוא בא, מספר לי סיפור שהוא הלך לבית הדין הרבני, והוא אמר לדיין, אני רוצה שתדון לי דין תורה. תחכם. וככה הוא מספר לי שהוא שיגיע את הדיין. לימים, אני הולך לעשות שימוש אצל דיין שהיה, אני לא אגיד, לא יזהה בדיוק, ראש אבות בתי הדין בעיר מאוד גדולה בארץ. ואני יושב אצלו שימוש, מה זה שימוש? אתה יושב ורואה איך הוא דן, איך הוא זה. בקיצור, הדיין הזה באיזשהו שלב היה ככה בין לבין, ואז הוא פתאום מספר לי, פעם היה לי פה אחד, שאומר לי, תדון לי דין תורה, אני לא מוכן שתדון לי שום דבר אחר, תתחייב לי שתדון לי דין תורה. אז הוא אומר לי, אותו רב גדול, הדיין הגדול הזה, אומר לי, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה דורש ממני לדון לך דין תורה, סימן שאתה לא רוצה לדון בפניי, כי אתה יודע שאני לא יקבל עליי לדון דין תורה במובן המוחלט של המילה. כיוון שאתה יודע, אתה סתם מתחכם, ובעצם אתה לא רוצה לדון פה, אז אני אוציא כתב סירוב, תלך לבית משפט. אמרתי לו, אפשר לקבל את הפסק דין הזה? הוא אומר למזכיר, המזכיר מוציא לי, ואני רואה את השם של אותו סמנכ"ל על הפסק, והוא כותב לו, הדיין, אתה דורש דין תורה, סימן שאתה לא רוצה לדון פה, כי אתה יודע. קיצור, זה לא רק שולחן ארוך, ככה זה, ככה היום-יום של הבתי דין תורה, מחתימים אותך, שאני לא יכול לדעים לך דין תורה. עכשיו, מה העניין בכל הדבר הזה? אומר ביאור הגר"א, מביא את המקור מירושלמי, תראו מקור ג' בסוף שורה, אומר הירושלמי, אומר הגר"א, משם הירושלמי, ירושלמי פרק א', רבי יוסי בן חלפתא. עכשיו, רבותיי, שימו לב, זה לא ילד, זה רבי יוסי בן חלפתא. אתם קולטים מה זה? רבי יוסי בן חלפתא, אתון טרי ברנש מידון כמוי. זה הרמית של הירושלמי. באו שני בני אדם, שני אנשים, לידון לפניו. אמרו לו, אמר לו אחד מבעלי הדין, על מנת שדינני דין תורה, מה שנקרא סדנה דאר אחד, הוא לא השתנה, אלפי שנים, בסדר, אותו דבר. אומר לו, על מנת שתדון אותי דין תורה. אמר לו, איני יודע דין תורה. רבי יוסי בן חלפתא. אמר לו, איני יודע דין תורה. בימי רשבי, בטלו דיני ממונות. בזמן רשבי, בטלו דיני ממונות. אמר רשבי, בריך רחמנה, ברוך השם, שלקחו מאיתנו את האפשרות לדון דיני ממונות, ברוך השם. למה? דליקה חכים מידן, אין לנו אחד שחכם לדון. עכשיו רבותיי, זה רשבי. כאילו מה נשאר לנו? עכשיו, מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שהשראת שכינה זה מצב כלל ישראלי. כי אם בימי רשבי הוא אומר, טוב מאוד שלקחו מאיתנו את היכולת לדון, אין פה מישהו שיודע לדון, כמובן לא מתכוון למה שהולך היום. מה שהוא מתכוון זה אין מישהו שיש עליו השראת שכינה כשהוא דן, באופן שכשהוא דן זה משפט אלוהי. צריך להבין עד, איפה, עד איזה מדרגות מגיעים, כן? עכשיו, רשבי בעצם שמח על נטילת הדינים מישראל, כי הוא אומר, אין פה מי שיודע לדון, מי שחכם מספיק לדון. מה זה אין? מה? אם אין בדור שלכם, אז מתי יש? ברור לגמרי שלא מדובר על הידיעה של השכל, של החוכמה, מדובר על השראת שכינה. על זה מדובר. בואו נראה הלאה. תראו איתי יחד, באגרות הראיה, איגרת כף, אומר הרב קוק, מקור ד', זאת היא עצת השם שהפליא עצה הגדיל תושייה, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כלומר, נגיד, אין השראת שכינה, יש ירידה וכו', כן יהיה נגרע כוח היכולת. כלומר, לא יכולים לדון, נגיד, באים הרומאים, רואים, אתם לא דנים, לא מרשיך לדון דיני אומנות, כן? אז הכוח היכולת נגרע, זה לא סתם, זה בעצת השם, אומר הרב קוק, למה? כפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כלומר, אין השראת שכינה, אז כן, כך, יהיה נגרע כוח היכולת, ומניעת היכולת, היא לנו לעדה על חפץ השם. אם מונעים מאיתנו, אז זה חפץ השם, כמובן, שלא כל אחד ייקח, יבוא ויחליט, מה מניעה ומה הוא בעצם חלק מהמניעה, כן? עכשיו, ממשיך הרב אומר, ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. לפעמים מניעה מעשית, כמו עירת מלכות וכיוצא בזה, יש איזה מין שלטון שלא מאפשר. ולפעמים מניעה רוחנית, שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, יש פתאום דור שיש בעיה איתו. וכשישנן מניעות כאלה, איננו מרוצים בזה. מרוצים הכוונה, אנחנו לא שמחים, אבל אנחנו מקבלים את זה. למה? מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה, בעיתים כאלה, כי עם ישראל כרגע לא במצב באמת להשתמש ביכולת הזאת כמו שצריך. ואך לזה איננו מוצאים בירושלמי, שרשבי שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתם, משום דלית אנן חכים עידה. אז הוא אומר הרב קוק, כמו רשבי, שהוא שמח על נטילת היכולת, כי הוא ראה שהדורות ירדו. וכאן אנחנו הולכים ורואים יותר ויותר, שהעניין של השבת המשפט בישראל, הוא עניין של השבת השראת השכינה בישראל. עכשיו, כמובן שכל המקורות האלה לא באים להגיד, תלך למשפט אזרחי, זה לא צריך להגיד, אבל שאולי מישהו ששומע יטעה, אז נסביר את הדבר. האיסור ללכת למשפט אזרחי הוא תמיד בכל הדורות. לא על זה מדובר, אלא מדובר על זה שלמעשה יכולת לדון דין תורה עם השראת שכינה של סמוכים, אין לנו. אז מה עושים? אז יש תקנת חכמים, שולחן אורחו של משפט, סימן א', מה דנים, איך דנים, שדיינים היום כן דנים. דין תורה. ואתה לא יכול ללכת לדון במערכת האזרחית, רק אם אין לך ברירה, תבעו אותך וכו', או כל מיני נושאים שבהם צריך ללמוד את ההלכות האלה, בקיצור, מה כן, מה לא, איך כן, איך לא וכו'. אבל בכל אופן, מה אנחנו לומדים פה? שלמעשה העובדה שמערכת המשפט הישראלית המקורית איננה נמצאת במצב הסמוך שלה, זה בעיה של השראת שכינה. כלומר, אין השראת שכינה, הדיינים אינם יכולים לדון דין תורה ולחתום על זה, זה דין תורה. רק כשיש השראת שכינה, שזה הסמיכה, אז הדיין יכול להגיד, מה שדנתי זה אור השם שזכיתי לו, וזה מה שרצון השם במשפט הזה. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. עכשיו, כל הדבר הזה משנה את כל התפיסה שלנו על תורה, על משפט. זה המשך ישיר של מה דיברנו פה קודמת, על אנה נפשי כתבית יהבית, שכבכל הקדוש ברוך הוא אומר, שמתי את נפשי באותיות התורה. אז מתחילים להבין שיש פה חיות בתוך כל המערכת הזאת. תראו איתי יחד, במקור ה' אומר הרמב״ם, בהלכות ממרים, פרק א', הלכה א', בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר התורה שבעל פה. טוב, ברור לנו שמשה רבנו קיבל אלה החוקים והמשפטים והתורות. משה רבנו קיבל גם את תורה שבעל פה וגם את תורה שבכתב בהר סיני. יש אנשים חושבים שתורה שבעל פה זה מין משהו כזה אלסטי, גמיש, שכאילו אפשר לשנות, לא. משה רבנו קיבל בהר סיני תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה בא כמקשה אחת. בתורה שבעל פה עוברת מדור לדור. בא הרמב״ם ואומר, בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה. מה זה הדבר הזה? מה זה הם עיקר תורה שבעל פה? אז אולי ככה נזכיר מה שלמדנו בעבר. למה היה בהתחלה איסור לכתוב בתורה שבעל פה? למה זה? משום שרצו להבהיר לך שהתורה שעוברת אליך היא לא רק ספרים. אלא יש מולך פה רב שאתה לומד ממנו, אסור לכתוב, אתה צריך ללמוד מהפה שלו, אתה צריך להתחבר אל האורות שהוא מאיר אליך, והאורות שהוא מאיר אליך זה האורות שאיר אליו הרב שלו, שאיר אליו הרב שלו, שאיר אליו הרב של הרב של הרב שלו, עד משה רבנו בהר סיני. וזוהי זרימת נחל נובע שזורם מהר סיני אליך דרך הרב שלך. לכן התורה היא צריכה להיות דווקא בעל פה, כדי שלא תתבלבל. כשירדו הדורות, נאלצו לכתוב. אבל מתוך היסוד הזה, לומדים את הדבר הזה. מי שהסביר את זה, זה הרב אברהם שפירא זצ"ל, שלמדנו את זה כבר בעבר. והיום אני רוצה לקחת אתכם להבנה נוספת של הדבר הזה, שנמצאת בספרו, בספר שהוציאו עם מאמרים של הרב, ספר שנקרא מורשה, עמוד י"ט. הספר הזה, זה מאמרים של הרב אברהם שפירא. במקרה הזה, מה שאנחנו הולכים לקרוא, זה ההספד שהוא נשא על הרב שאול ישראלי זצ"ל. מורנו ורבנו, כן? אז אומר הרב אברהם שפירא, מורנו ורבנו, אומר כך, יש ביטוי ברמב״ם על חכמי המסורת. הם עיקר תורה שבעל פה. מה שקראנו רגע, בלכות ממרים, א' א'. מדובר על בני אדם, אומר רב אברהם זצ"ל. מדובר על בני אדם שיש להם גוף, שהם בשר ודם. אבל הרמב״ם מדגיש, הם תורה שבעל פה. הגוף הזה הוא תורה שבעל פה. יש חכמי המסורת. חכמי התורה, הם בעצמם תורה שבעל פה, כאילו הגוף שלהם הוא התורה. חכמי התורה הם שורש של תורה. שורש התורה הוא מקום לקבל את התורה. עכשיו, מה זה הדבר הזה? על מה הוא מדבר? מה, הגוף הזה, מה רוצה להגיד? אומר, תדע לך, נכון שזה בני אדם, אבל בתוך הבני אדם האלה, עם כל הגוף שלהם, וכל העובדה שהם בני אדם, זורם האור מהר סיני. זו זרימת אור ישראלית, נשמתית, אלוהית, שעוברת בעם ישראל מדור לדור. עכשיו, יש, כמובן, כל עם ישראל זוכה לדבר הזה, אבל בראש הדור, במסירת התורה בדור, יש תמיד את חכמי התורה. חכמי התורה הם אלה שמקבלים את האורות הכלל ישראלים, של כל כלל ישראל, מקבלים את האורות האלה באופן מיוחד, בעוצמה גדולה, זוכים להגיע למקום שיש בתוכם נביאה של האור של כלל ישראל, זה לא אור פרטי שלהם. עכשיו, למרות שתורה דילי, כמו שאומרים, כן, התורה היא שלהם ממש, אפילו בגוף שלהם, כמו שהרב פה מדגיש, כן, זה ממש הם, אבל בסופו של דבר התורה היא לא פרטית שלהם, היא תורה של כלל ישראל שזורמת בעורקים שלהם, שהם קיבלו תורה והם מוסרים תורה. ממשיך הרב ואומר, גם מי שלא קיבל ישירות מפיהם, הם מאירים את הדור גם אם אתה לא לומד אצלם. אור התורה של חכמי המסורת של גדולי הדור מתפשט על כל הדור, גם למי שלא זכה לשמוע מהם. ראיה, דוגמה, הגמרא מספרת שכשחוני המעגל קם, הרי הוא נרדם ל-70 שנה וקם, ולא ידעו ממנו, לא ידעו שזה הוא בכלל, ולא הסכימו להכיר בו בכלל, אמרו להם, אני חוני, לא האמינו לו. אבל כשישבו בבית המדרש, אף שלא הכירו הוא, בכל זאת הרגישו שהשמועות, הלימוד, בהירות יותר, באור כזה כמו האור שהיה אצל חוני המעגל, למרות שלא שמעו ממנו כלום. הוא יושב שם, הם לא מכירים בו, הם לא מוכנים לקבל שזה חוני, מה, בן אדם פתאום מופיע אחרי 70 שנה? לא יכול להיות שזה הוא. אבל הלימוד שלהם פתאום מאיר, והם אומרים, וואו, זה כמו בימי חוני, וואו, איזה לימוד היום, איזה אורות. כן? הם לא שומעים ממנו כלום, אבל הוא מאיר להם. זה צריך להבין את הדבר הזה, זה לא דברים פשוטים. עכשיו, ממשיך הרב שפירה ואומר, הגמרא אומרת שעד 40 שנה, אדם לא עומד על דעת רבו. מה פירוש הוא לא אומר? הוא מלא תורה. הוא יודע, מה לא, 40 שנה, מה? בן אדם למד, יודע, אבל הוא עדיין לא יודע. התורה עדיין צומחת אצלו, תקשיבו לביטוי צומחת. 40 שנה עורכת צמיחה של תורה. התורה זה כוח של צמיחה, זה צומח. יש פסוק בקהלת י"ב, כמסמרות נטועים. כלומר, מצד אחד תקוע חזק כמסמר, ומאידך ויחד עם זה הוא נטועים. כלומר, מסמר מה זה? זה לכאורה דבר קבוע. זהו, חזק, לא זז. מצד שני, זה מסמרות נטועים, זה צומח. נטועים זה פורח, זה צומח, זה גדל. התורה היא עניין של שפע. זה בדיוק כמו שאנחנו לומדים פה. צריך להיות שפע רוחני כדי לשפוט. ולשפוט דין תורה. התורה היא עניין של שפע. כתוב בגמרא, חוכמת חכמים תשרח. מה, איך? מה זה תשרח? אם היא חוכמה, מדוע היא שורחת? כן, שם בסוטה. כשמדברים על התופעות שיהיו בימות המשיח וכולי, חוכמת חכמים תשרח. למה היא שורחת? אלא הפירוש הוא פשוט. הגמרא אומרת שמים שרוחים הם מים עומדים. כולנו יודעים ששלולית של מים עומדת, 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 זה מתחיל להיות לא טוב. רק אם יש זרימה זה טוב. אם אין זרימה, מים שרוחים הם מים עומדים. מים חיים צריכים להיות נובעים, מעיה נובע. חוכמה צריכה להיות נובעת, לא ציטטות, לא מליצות. צריך שיהיו נטיעות שפורחות. זהו עניין השמועה, זה מסורת של תורה. מה הכוונה? שמעבירים לך את התורה עד שזה מתחיל להיות אצלך נובע. יש מעיין הנובע בתוכך. זהו, תורה שבעל פה. מפתח המעיין. עכשיו, המעיין נבע אצל הרב שלך, העביר אליך, העביר אליך, העביר אליך, אתה כל הזמן בללמוד, בללמוד, בללמוד. 40 שנה עד שזה מגיע למקום שמתחיל להיות נטיעות שפורחות. התורה צמחה בתוכך והיא מתחילה ללבלב, והמעיין נובע, והאורות יוצאים, והחיים פורחים, והאורות מאירים. אבל יש פה נביאה, יש פה תורה זורמת, לא תורה שרוחה חס ושלום של מים עומדים. עכשיו, זה תופעה של גלות. צריך להבין שכל התופעה הזאת היא תופעה של גלות. בואו נראה ביחד, התופעה שהמים עומדים זה כיוון שחזרנו מהגלות, לכן אנחנו נראים ככה. תראו איתי במקור וב, בספר אורות התחייה, פרק ממחית. אומר הרב קוק, משחרב בית המקדש, לא נראה תרקיע בטהרתה. כלומר, השמיים כל הזמן היו חוסים בעננים, שנאמר, על בי שמיים כדרות וסק אסים כסותם. מה הכוונה שהשמיים מחוסים בעננים? מה הכוונה? אם כן, הערת התורה מן השמיים של זמן הגלות, מעולפת היא הכדרות והסק המחסה. מה זה הערת התורה מן השמיים? זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. שאתה לומד תורה ויש שפע. הסוגיות מהירות, החוכמה מהירה באורות בלתי נתפסים, בהפריה, בנביאה, בחוכמה, בעמקות, בדעת, בדקות הסברה, במתיקות שאין דומה לה. בשביל זה צריך לא רק להיות למדן של ספרים, אלא צריך שזאת תהיה תורה מן השמיים. מה פירוש תורה מן השמיים? אנחנו לא מברכים נתן התורה בברכות התורה. מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם, נותן התורה. בלשון הווה, הוא נותן עכשיו, הוא נותן. הוא נותן, עכשיו הוא נותן. יש שפע, שפע שיורד. אז בזמן הגלות לא נראה תרקיע בטהרתה, מה הכוונה, אומר הרב קוק, שבעצם התורה הפכה להיות ספרים. בקיאות של ספרים. אבל ברגע שבאים לארץ ישראל, העננים זזים, והשמיים מתחילים להאיר, והתורה צריכה להתחיל להתברך. לא ייתכן שחכמי ארץ ישראל יתחרו, כותב הרב קוק, כן, נדמה לי במוסר אביך אם אני לא טועה, או באורות התורה נדמה לי, סוף אורות התורה אם אני לא טועה, שלא ייתכן שחכמי ארץ ישראל יתחרו בחכמי חול, בכל מיני חקירות למדניות וכאלה. חכמי ארץ ישראל צריכים להביא קומה חדשה בלימוד, בהבנה, בעמקות, ובפרט בעמקות הרוחנית. וממשיך פה הרב ואומר כאן, בעת קרבת הקץ, שימו לב, עוד לפני משיח, קרבת הקץ, יבוא רוח המטהר את השמיים מקדרות, כלומר השמיים יתחילו להעיר. ואז אומר הרב, המסיר את השק המחסה עליהם. עכשיו תבינו, זה לא קורה ביום אחד. זה תהליך. שלאט לאט השק שמחסה את השמיים מתחיל לזוז, מתחיל לזוז, מתחיל לזוז. והתורה מתחילה להיות יותר ויותר פורחת, יותר ויותר צומחת, יותר ויותר מן השמיים, יותר ויותר שפע, יותר ויותר השראת שכינה. ואומר הרב, ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה עולה למעלה, יש אנשים לא רגילים, לא רגילים לתורה כזאת, יש בה נביאה, הבוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. יש כאלה שאומרים, לא, אותו דבר, לא השתנה כלום. אומר הרב, בצדיקים דורשי השם ועוזו, מוסיפים אורה ושמחה, ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש, ושמיים בתהרתם יראו, וידעו כל באי עולם. זה יתגלה עד כדי כך שהעולם כולו יראה את זה עלינו. כי מן השמיים דיבר השם לבית ישראל ובית יעקב, הגוי כולו. כלומר, העולם כולו יראה את זה. שבעצם התורה בישראל חזרה למקום של נביאה. עכשיו אני אומר לכם שכל מה שרואים היום בטכנולוגיה, במה שמכונה הייטק וכו', זה נובע מהנביאה של הקודש. זה בהתחלה מתגלה שמה, כי זה קל לראות את זה. הרי אם יבוא מישהו, אנחנו בכל הדוחות של ה-OECD, כשבודקים אותנו כמה משרד החינוך מכין אותנו להיות הייטקיסטים, אנחנו בתחתית הטבלה איפשהו, כן? מצבנו לא הכי מוצלח, לא מתמטיקה, לא שום דבר. אז איך פה כל כך סטארט-אפ ניישן, טכנולוגיה, כל העולם בא לפה, תסביר לי את זה. אין שום הסבר חוץ מדבר אחד. כששערי הלב נפתחים ושכינה מתחילה לחזור לישראל, אז אור השכינה הזה מחכים אותנו במין חוכמה שבאה מבפנים, מן השמיים. והיום אפילו איראנים כבר אומרים לך, אלוהים איתכם, זה לא יכול להיות מה שקורה אצלכם. איראנים בעם שם, לא המנהיגים המשוגעים שלהם, העם של האיראנים, כן? ובכל מקום בעולם, כולם יודעים להגיד, אלוהים איתכם, רואים, מה, אי אפשר להתווכח, אלוהים איתכם, מה, רואים שאלוהים איתכם. עכשיו חבר'ה, זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה. זה צריך להתחיל להכין את עצמנו שפתיחת שערי השכינה, שערי הלב הישראלי, זה רק ההתחלה, זה הולך להגיע למקומות שאי אפשר לתאר בכלל. ואני מוכרח ציין, היה אחד מכל אלה שראשי מדינות שבאים לפה, נכנס למשרד החוץ, ישב עם הפקיד שם, לא יודע בדיוק עם מי זה, אמר לו, תשמע, אני רואה שכולם עולים פה לרגל לקבל טכנולוגיה. כן, כל העולם היום בא לפה, רוצים לקבל טכנולוגיה. אבל תגיד, חוץ מטכנולוגיה, יש לכם עוד משהו ללמד את העולם? אולי אדם מה להגיד, בעלת הלשון, כן? אבל התשובה היא בוודאי שיש לנו מה ללמד את העולם. בוודאי. הרי פה בבית הרב הופיעו לי שני קוריאנים, בעל ואישה. פה, בספסלים פה של בית הרב, עוד מתקופת הרב, כן? באו לי שני קוריאנים. בעל ואישה, אני אומר להם, מה באתם? באנו לשמוע שיעור, מה אתם יהודים? אומר, לא, נוצרים פרוטסטנטים. אומר, טוב, ברוכים הבאים, אבל כאילו מה העניין? אומר, אנחנו ראינו שבכל העולם מחנכים ילדים יהודים, ויוצא בגדול אותו דבר, כולם חוברים למסורת. אז אנחנו באנו לפה ללמוד איך מחנכים ילדים. שומעים דבר? עכשיו, זה סנוניות ראשונות. כלומר, ככל שעם ישראל ייפתחו לו יותר ויותר שערי הלב, אור השכינה יותר ויותר יאיר פה, ממילא גם העולם יבוא לפה לא רק לקבל טכנולוגיה, גם לקבל נשמתיות וחינוך וחיי משפחה ומדינה ונאמנות ופטריוטיות, הכל, כל הטוב שרק יכול להיות בעולם יבוא ללמוד כאן אצלנו. אבל צריך להכיר בכך ששערי הלב הולכים ונפתחים, וכששערי הלב הולכים ונפתחים, למה אתה מצפה בתוך כל המהלך הזה? לשיבת המשפט של הסמוכים. לשיבת התורה של אנה נפשי כתווית יהבית. לשיבת האורות הישראליים שמתגלים בפרט במשפט התורה. אז אתה לא יכול להתקדם בכל מיני מישורים ואת המשפט להשאיר מאחורה. זהו, כולם התרגלו, אף אחד יותר לא מדבר. משפט, איזה פה, איזה אחד יוזם משהו, שם מישהו יוזם משהו, עוד אחד בפינה איך, חלס, מה זה? אתה רוצה להשיב השראת שכינה, מתחילים מהכלים. מתחילים מהכלים וכמובן עובדים כל הזמן, כמו שלמדנו באורות התשובה, לפתוח שערי הלב עם לימוד פנימיות וללמוד חושב משפט. לפתוח שערי הלב ולחדש את המשפט. אז כרגע עדיין לא יכולים לדון דין תורה, בסדר? א', זה לא אומר שמותר לך ללכת ולזרוק את דין תורה ולהעיף אותו. הכוונה היא דין תורה מוחלט. אבל מעבר לזה, אתה עכשיו נמצא בפתיחת שערי הלב בהשבת השכינה, המשפט הוא חלק מרכזי בהשבת השכינה. כי בתוך המשפט וכל הרעיון של המשפט הישראלי זה אלה המשפטים אשר תשים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אדיוטות. המשפט צריך להיות של סמוכים, של מומחים, של כאלה שאור השכינה עליהם. אבל יש מי שיגיד, אוקיי, איך משיבים את אור השכינה? הבנו. בטח כולם צריכים להיכנס עכשיו רק לבית מדרש ללמוד תורה. קודם כל כן, אבל לא רק, בכלל לא. ויש כאן אמירה מאוד מפתיעה. ראינו הרי ברמב״ם, בית הדין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והרב אברהם שפירא זצ"ל לימד אותנו, שבעצם פה רואים ברמב״ם, בניסוח הזה של הרמב״ם, שהוא בא לחדד את העובדה שתורה שבעל פה היא אמנם תורה שניתנה בהר סיני, אבל היא עוברת מהנשמות של חכמי ישראל מוסרי התורה אל תלמידיהם, והיא מאירה משם אל כל כלל ישראל. עכשיו, השאלה הגדולה היא, איך אנחנו משיבים את המצב של הערת התורה שבעל פה? כי כרגע התורה שבעל פה שיש לנו זה גמרות. וזה נפלא, זה נהדר. אבל וגם מקבלים הערה מהרב שמלמד את התלמיד. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו זוכים היום להשרת שכינה, למדרגות של סמוכים, אנחנו לא שם. אז איך משיבים את זה? איך משיבים את תורה שבעל פה למקומה? איך מחשיבים את התגלות תור השכינה? אומר לנו הרב קוק, תראו איתי ביחד במקור זין, אורות התחייה פרק נון. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגלוי מהארץ. שימו לב, יש נכון, תורה שבעל פה שהיא השכינה, היא יונקת מהשמיים. מה זה השמיים? המידה שמעליה, התפארת. מהתפארת יורד אור אל המלכות. תורה שבעל פה במלכות, תורה שבכתב בתפארת, תורה שבעל פה יונקת מתורה שבכתב. אז תורה שבעל פה יונקת בגניזה, זה עולמות עליונים. תורה שבעל פה יונקת בגניזה מן השמיים. בסדר. אבל אומר, אבל ובגלוי מהארץ. מה פירוש בגלוי מהארץ? תורה שבעל פה יונקת מהארץ? מה הכוונה? אומר הרב, וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה. שומעים? שומעים או לא? וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה. כל יישוב שאתה בונה, כל בתים שאתה בונה, כל התיישבות, כל פיתוח של הארץ, כל בניין מדינת ישראל משיב שכינה לציון. בוודאי שצריך בית מדרש, אבל צריך גם בניין הארץ, לא להתבלבל. כל הצד המעשי הזה, כל המפעל של ההתיישבות, של בניין המדינה, של חיזוק הכלכלה, של חיזוק הצבא, כל בניין הארץ משיב השראת שכינה בישראל. כי הגוף הישראלי והנשמה הישראלית, מדינת ישראל והשראת שכינה הולכים ביחד. ויותר מזה, ככל שהשלטון הישראלי מתחזק, ככל שהריבונות הישראלית מתחזקת, ככה שכינה שווה יותר ויותר לציון. אני מזכיר לכם את סימן תף קוף סמך א', הרואה הרי יהודה בחורבנם, אומר רחמנא ליצלן, הרי קודשי חיה ומדבר וקוראה, לא עלינו. אומר המשנה ברורה משם בבית יוסף, אפילו יושבים שם ישראלים יהודים, אבל אם הישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנם. השלטון הישראלי הוא הנקודה הראשית בשיבת השראת שכינה. אבל בכל אופן אומר הרב, יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים, ובגלוי מהארץ. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה. מה קיבוץ גלויות? יש איזה מין כאלה פינות נידחות, שולחים שליחים, עושים טובה, אחר כך צריך לשלוח שליח להביא את השליח, כן? מה זה הדבר הזה? מדינת ישראל צריכה לפנות ליהודי העולם ולהגיד להם, חבר'ה, אתם לא מבינים, אתם שם, אתם מחלישים אותנו, לא מחזקים אותנו. אנחנו לא זקוקים היום לשום לובי בשום מדינה. נקודה. גם בגלוי, לחלוטין. לא זקוקים לשום לובי בשום מדינה. אבל זה שאתם נמצאים שם ולא כאן, זה מחליש אותנו. ככל שיותר יהודים יהיו פה, ככל שכל ישראל יהיו פה, כך חוזרת השראת שכינה לישראל. כך יפתחו שערי הלב, כך המשפט יחזור למקומו, כך אור השם יתגלה עלינו בגלוי. כל מה שאנחנו רואים היום זה עוד כסף קטן לעומת מה שיהיה. אבל צריך קיבוץ גלויות. זהו, טוב לנו. מה טוב לכם? אני לא מדבר על ה-800,000 יורדים. ישראלים שכבר גרו פה ויצאו מהארץ, 800,000. תחזיר לי 800,000 הביתה, אתה יודע מה זה עושה לתלג, מה זה עושה לכלכלה שלך, מה זה עושה לחוסן שלך, למילואים, לצבא, לביטחון, למה לא? 800,000 יורדים. אתה מטפל בהם? אתה עובד להחזיר אותם? ומה עם מיליוני יהודים שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם? זהו, חלה, שולחים שליח. מה אתה שולח שליח? אתה כמדינה צריך לפנות אליהם, להגיד להם בבירור, מה יש לכם חפש פה? קומו ונעלי ציון. אתה רוצה אשרת שכינה? אתה רוצה להתקדם בגאולה? זה מה שצריך לעשות. זה נמצא בספר כל התור של תלמידי הגרא, משם הגרא. ארחיבי מקום ההולך, מצוות ההרחבה, להביא קיבוץ גלויות, עוד ועוד יהודים. הרחבת ההתיישבות והרחבת קיבוץ גלויות. ואומר לך הרב, אתה רוצה תורה שבעל פה, של השראת שכינה, של חכמי התורה, שאור השם מאיר בהם, הוא גם מאיר בדור הזה? ברור, ברור לגמרי. ואני מוכרח אולי לספר, אני, שרב אברהם זצל נפטר, אותו בעל השמועה, הרב אברהם שפירה, שהיה ראש עיריית מרכז הרב, הרב הראשי לישראל, הייתי באותו סוכות, הייתי באלקנה, ישבתי בבוקר עם המחברת שלי, סיכומים של חושן משפט, יושב, לומד סיכום של קצות החושן. ואני קורא את הסיכום, כבר למדתי את זה, כבר סיכמתי את זה, רק חוזר. יושב, קורא את הסיכום של קצות החושן, ואני אומר לעצמי, לא יודע, איבדתי את השכל, אני לא מבין מילה. הסתכלתי על המחברת, אמרתי, לא יכול להיות, מה זה? למדתי את זה, סיכמתי את זה. יושב עוד פעם, קורא את קצות החושן הזה, את הסיכום שלו, לא מבין מילה. אבל אני לא מבין מה קרה פה. באיזשהו שלב אמרתי, אני לא יודע מה קורה איתי היום, הראש לא עובד, סגרתי מחברת, הלכתי הביתה, במוצאי חג ראשון, הודיעו שהרב שפירא זצ"ל נפטר באותו יום. כלומר, אני באותו יום הרגשתי את זה בצורה פיזית, לגמרי, הראש לא עובד, לא מבין כלום מה שאני לומד. כלומר, זה באמת גם בדורות שלנו. שנאריך ימים ושנים כולנו, זה גם בדורות שלנו, זה עובד תמיד. אבל אתה רוצה השראת שכינה? אתה רוצה סמוכים? אז בוא תבין שאתה צריך להרחיב את ההתיישבות, לבנות את ארץ ישראל, אתה צריך קיבוץ גלויות, ממשיך הרב ואומר, וזה עוד לא מספיק. כלומר, צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, כל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה, בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה. לפני שנמשיך, יש מי שיגיד לי, טוב, מה אתה מדבר איתי? זה מקדש, מלכות, נבואה, כהונה, בוא, זה חכה, זה יבוא המשיח, זה... אדוני הנכבד, זה שאנחנו התרגלנו לא לשאוף קדימה. אני לא אומר היום, אני אומר היום בתור תפילה, נעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל היום. אבל ככל שתלוי בתהליך, נכון, יש תהליך. אבל האם אתה מקוון אל הדרך הזאת? זה יושב לך בראש בכלל? או שאתה נמצא במקום של, ונצטט את הרב קוק באורות התחייה ממדלת, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהעם, מהאומה, אשר ידמו שבאו למטרתם כולה, תקטין תנשמי, השאיפה לאידיאלים ניסיים וקדושים תחדל, כל החזון הזה של הרב, לצערי, מתגשם עלינו. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, הוא כבר ראה גם את הפערים, כן? שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו, ידמיינו, יפנטזו, שכבר באו למטרתם כולה. עכשיו, הצליחו לשכנע אותנו, חלס. גם אנחנו היום רדומים, הכל מדהים, זהו, נגמר, מה נגמר, מה? אתה בכלל ריבון בארץ ישראל? מה? כל עם ישראל פה? זהו? כל הצרפתים עלו? כל האמריקאים עלו? אמרנו, סיימת? כל טוב, מה? יש כל כך הרבה עוד להתקדם. אנשים, זהו, הקמנו מדינה, יש עבודה, יש צבא, זה. הכל מעולה חלס, ברור שהכל טוב, הכל מעולה, אבל אתה חייב לשאוף קדימה. מים עומדים, מים סרוחים. מים זורמים, ששואפים קדימה, נביאה מעיינית, אלה מים חיים. אז אומר לנו הרב, שברגע שעם ישראל יהיה מסודר בכל סדריו, אז תורה שבעל פה, תחזור בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. ואני אומר עוד פעם שפה הרב לא מדבר רק על התורה שבכתב חומש, אלא הרב מדבר על המדרגה, מדרגת התפארת, שזה תורה שבכתב, מדרגת המלכות, שזה תורה שבעל פה, השכינה הקדושה. אז כאילו יש יניקה, מה התפארת למלכות? מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. ממשיך הרב ואומר, בגלות נפרדו התאומים. כלומר, היניקה של תורה שבעל פה, הפסיקה, יש איזה זרזיף, אבל לא מעבר. ומה קרה? נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה. כלומר, המעיין האלוהי כאילו עולה גבוה על השמיים, לא שופע אלינו, כן? וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. הפכה להיות רק למדנות שכלית, ככה לגמרי חיצונית וזהו. ומכל מקום היא מקבלת תורה שבעל פה, יניקה חשאית. מאור תורה שבכתב, יש כן יניקה. מספיח העבר, אתה לומד גמרא? הגמרא הזאת זה אורות שירדו אצל התנאים, שהמשיכו לאמוראים. האורות האלה הם אורות שעוד באו מימי הבית הראשון, המשיכו לבית שני, ונמסרים אלינו. אז אתה היום חי מספיח העבר, המספיק להעמידה בחיים מצומצמים, והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום. למה בכל יום ויום? כי כאילו כל יום השכינה רוצה להתגלות ולא יכולה. רוצה לנוק ולא יכולה. עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל. ינטע על ארצו. אנחנו כבר זוכים להיות בשלב מתקדם בזה, כן? ויסגסג בכל הדר סדריו. מה זה בסגסג בכל הדר סדריו? המשפט יהיה משפט, המלכות יהיה מלכות. אנחנו הרי היום כל המלכות אצלנו, חיקוי של גויים. חיקוי של גויים, זה שבוחרים והציבור בוחר, בסדר, עדיין אין נביא, אין סנדרין, בסדר, מילא. אבל כל ההתנהלות, חיקוי של גויים. תתחיל להתנהל כמו יהודים, אז זה ייראה אחרת. אנחנו צריכים לשאוף קדימה, לשטוף קדימה, למשוך קדימה, לפעול קדימה, ללכת, להתקדם. לא לעצור. ממשיך הרב ואומר, אז ברגע שנגיע שהכל יסודר מחדש, תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשיה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים. אתם יודעים מה זה חדשים לבקרים? כמו שכל בוקר אתה רוצה לחם טרי מהיום, נכון? כל בוקר ירד אור חדש על ציון. כל בוקר ירד אור חדש על ציון. חדשים לבקרים רבה אמונתך. והדודים, כמו התורה שבכתב ושבעל פה, יתאחדו בנבי הפריונם. יתאחדו באור השכינה שיהיה מחובר לשורש האלוהי העליון, וממילא כל החיים שלנו פה, הכל יתרומם. הרחוב יראה אחרת, הכל. ואור נשמת אל חי העולמים, שזה בעצם אור של כנסת ישראל, המתגלה בתחיית ישראל, פה בתקומת מדינת ישראל, ובפתיחת שערי הלב של ישראל, לא פחות מכך, וברום קרנו יאיר באור שבעת הימים. סתם, זה כבר רומז ענייני קבלה, כאילו האור עוד יותר גבוה, שיאיר אל שתי אלה, תורה שבכתב ושבעל פה, התפארת והמלכות, על אור החמה, שזה התפארת, תורה שבכתב, ואור הלבנה, שזה מלכות, השכינה, גם יחד. כלומר, יהיה אור אינסוף שיורד, על התורה. והתורה צריך להבין עוד פעם, זה לא ספרים, זה מתגלה בספרים רק בתור כלים, קצוות חוטים. אבל זה מעיינות אלוהיים. שתי מעיינות אלוהיים תאומים, שזורמים מזה לזה ושופעים עלינו. ממשיך הרב, והיה אורם ישר, חודר ומושך מזה לזו. כלומר, יהיה קשר בשתי המעיינות, בין התפארת למלכות, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים, ואז ממילא השפע שירד פה למטה יהיה מדהים, פשוט אי אפשר יהיה לתאר. עכשיו מי שאומר לי, תגיד לי, מה כל הריחופים האלה? אתה יכול להוריד לי את זה קצת למציאות? אז בוא טיפ טיפה נוריד את זה. כשאתה מקים את המדינה, למה לא הקמת קודם? לא ירד אור? בסדר, נכון שצריך לעשות כדי שירד אור, אבל עדיין היה צריך לרדת אור. הלאה, מלחמת ששת הימים. איך ניצחת מלחמה שהיה ברור לכל העולם? שמדינת ישראל נגמרה. זה היה ברור לחלוטין. כולם ידעו, הלכה המדינה. פתאום, שישה ימים ניצחונות. איך יכול להיות? איך יכול להיות? ירד אור. עכשיו, במלחמת ששת הימים, כל עם ישראל הרגיש את זה. כל עם ישראל, אנשים שהיו במלחמה הזאת, אומרים, תקשיב, אין מה. כולם הרגישו. כולם הרגישו באיזה, אומרים היום היי, כן? באיזה הרגשה רוחנית מיוחדת. לא היה אחד ברחוב שלא הרגיש התרוממות רוח. שאי אפשר תאר בכלל. יורד אור. אתה לא רואה מה קורה בשמיים, אבל בשמיים האור הזה מתרחש, יורד האור, ואז עונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים, בכל הופעות החיים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. כלומר, כל צינור השפע יתעלה. ביום חבוש השם את מה? את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא. ביום שמדינת ישראל קמה, ביום שמדינת ישראל תתחיל להתחבר לעצמה, לחזור לעצמה, כשעם ישראל ייזכר שהוא עם השם, שאור השם שוכן בתוכנו ומבקש לפרוץ מתוכנו, מהדלתות, מהחלונות, מהאוזניים, מהעיניים, מכל מקום, האור ממש דופק על הדלתות, הברכה מנסה לשפוע, וכל הזמן אנחנו סוגרים לדלת, סוגרים לחלון, סוגרים לתגג מהרובה, כאילו אנחנו במלחמה עם הברכה, תשמח שהברכה באה, פתח לה את הדלתות, פתח לה את החלונות, תגיד לה ברוכה הבאה, איזה יופי שהגעת. שזה אנחנו צריכים להבין, להבין דעת. צריך להבין מה זה משפט ישראלי. השראת שכינה בישראל. אז אנחנו נוכל ממילא גם להתחבר לכל האורות האלה ולפתוח את הדלתות, לקבל את האור ואת השפע. חזקו ואמצו.